כן, אז היום הפסקה, פרק ב', ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע. אנחנו מדברים על מידת הזהירות, ובשלב זה יותר נכון על חסרון הזהירות. וראינו שחסרון זהירות זה באמת החולשה, רפיון, בהתבוננות במעשים שאדם עושה. זאת אומרת, הוא מניח לחייב להתנהל על פי איזה דחף הרגלי. יש לו הרגלים, יש לו כל מיני פעולות חיים, כל מיני דחפים אינסטינקטיביים כאלו ואחרים, כל מיני הרגלים שלא זוכרים לפיקוח שכלי. כל הרגל הוא בעייתי מכיוון שהולך ומצטבר בתוכו, בתוך הרגל. הולכת ומצטברת בתוכו בינוניות, שטחיות, חיצוניות. כן? אין בו חידוש, העמקה, וזה הסכנה, כי אמרנו שהרגל הוא הקרקע הפוריה שעליה מתפתח יפה יצר רע. יצר רע הוא למעשה ניזון מחוסר חידוש, מחוסר התעמקות, מחוסר תכליתיות, מחוסר הבנה לשם מה אני עושה, או מה אני עושה. זה בעצם המזון העיקרי של יצר רע. בכל מקום שיש חידוש והתחדשות, יצר רע לא יכול להיות קיים, וגם מידה והוא קיים, הוא נהפך אז לכוח מדרבן ומזרז, ולא לכוח לילה מפיל. אז זה כוח הרגל. ופה אומר, אולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר רע. זאת אומרת, חוסר הזהירות זה אחת מתחבולות היצר רע. כלומר, התחבולה שלו זה להפיל את האדם תחת ההרגל, כמו שאמרנו. כן? לגרום לאדם לא להתבונן, לעשות את הדברים באופן אוטומטי. כן? שאדם לא יעצור רגע ויחשוב. אין זמן. כן? והנוגסים עצים, כן? מעיצים בעם ישראל לעשות דבר יום ביומו. עבדות, מצרים, ועצים נוגסים. לא נותנים לשום יהודי לעמוד רגע ולחשוב, מה אני עושה פה בכלל? מה עושים לי? מה אני עושה לעצמי? לאן אני שייך בעצם? אני בנו של אברהם, יצחק ויעקב. איך אני מניח שיעשו ככה? שיתנהגו אליי בצורה כזו. כל המחשבות האלה בעצם לא מצליחות להתפתח ולעלות, להתנוצץ במוחו של האדם שנמצא תחת עבודת פרך. תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. תכבד העבודה על האישיות, על האנשים, הכוונה היא כל איש שבמקרא, לשון חשיבות. תכבד העבודה לאנשים, שהעבודה תכבד על נקודת הישות, על נקודת הישות החשיבות של האדם. כלומר, ברגע שהעבודה כבדה, האדם כבר לא מתבונן שהוא נברא בצלם, שהוא אישיות, שהוא פרסונה. הוא תופס את עצמו כאיזה מין 80, 90, 100, 200 קילוגרם בשר, שצריך לפרנס את עצמו ולדאוג שיהיה לו שומים ובצלים ואבטיחים וקישויים. זה מה שמעניין אותו. אבל נשכח כל הצד האישיותי העמוק הפנימי. זה בעצם כוחו של ההרגל. זה המגמה שהיצר רע קיבל רשות, כן? לחתור אליה, כן? לדחוף את האדם אליה למצב ההרגל. וזו מתחבולת היצר רע. חשוב מאוד לחשוף את הפרצוף האמיתי של המושך בחוטים של ההרגל. למה אומר לנו הרמח"ל, והנה זאת באמת אחת? מה זאת אומרת והנה זאת באמת? כי בני אדם לא חושבים שזה תחבולת יצר רע. בני אדם ששקועים תחת ההרגל חושבים דווקא שרוטינה זה דבר נחמד. זה מעניק איזו יציבות דמיונית, איזשהו בסיס לחיים. אדם קם בבוקר, הולך לאותו מקום עבודה, הולך לאותו בית מדרש, פוגש בתי שם. בטח, זה בדיוק העוקץ. בדיוק על הגרעין החיובי של ההרגל, היצר רע בונה, כן? בונה את תחבולותיו. על הצד החיובי שבזה. אמרנו, להרגל יש צד חיובי, זה ודאי. ודאי שיש יתרון עצום בזה שאני נמצא בתוך מסגרת. אבל בתוך המסגרת, כן? בתוך המסגרת היומיומית צריך לבוא חידוש. ברגע שבאותה עבודה שאתה עושה, אתה לא מחדש, אתה לא חושב לשם מה אתה עובד, איך אתה יכול לשפר יותר את העבודה, איך אתה יכול להתקדם בתוך העבודה ולהתקדם לעבודה אחרת. ברגע שאתה לא עוסק במחשבות של חידוש, אתה שוקע תחת ההרגל. אז זה ודאי לא בסדר. כן. כי אמרנו, בתוך ההרגל, כן, הולכים ומתפתחת שטחיות, בינוניות, והרבה פעמים גם רע. ההרגל לא מאפשר לך לבחון תהליכים, ואז יכול להיות שאתה עושה דברים רעים. אבל אתה לא יודע שהם רעים, כי זה לא עולה לדיון בפני השכל. ההרגל לא מניח לדברים לבוא לפני השופט העליון. השכל מנותק מלבקר. אין ביקורת על התהליכים. זה מה שצומח מתוך הפרזה בהרגל. כן? ודאי שבסיס ההרגל הוא חיובי, אחרת יצר רע לא יכול לבנות עליו בשום אופן. ודאי שלא יכול לבנות עליו. כן. תשמע, אנחנו צריכים להחליט סוף סוף, מי מחליט, מה הם מגמות החיים. ואם באמת הרגל מסוים צריך ביקורת, ואולי אפילו להפסיק את ההרגל הזה, אז חובתנו לעשות את זה, למרות שנהגנו כך 20-30 שנה. הרגל זה לא דבר שהוא חסין בפני ביקורת שכלית. השכל הוא לא סתם נודניק, צריך להבין. ברגע שהשכל מבקר את ההרגל, הזכות היחידה שלו לבקר את ההרגל זה רק אם הוא מביא בשורה אל תוך ההרגל. אם השכל הוא סתם עוסק בשטויות, אם השכל אומר לאדם, תשמע, תפסיק לעבוד, תתבטל, תתעצל, זה לא שכל בעצם. זה לא שכל. אבל אם השכל מביא באמת בשורה של ממש, כמו שאמרתי מקודם, שאדם שואל את עצמו, אם העבודה הזו מתאימה לי, אם מה שאני כבר עושה 20 שנה זה עבודה מתאימה לי, אם תחום הלימוד שבו אני עוסק זה דבר, האם צורת החיים שאני חי, אם, אני לא יודע מה, עם אשתי, כן, זה צורת החיים הנכונה, אולי צריך לבדוק, אולי צריך להעמיק, אולי צריך לשפר. ברגע שזה מה שהוא מביא אל תוך ההרגל, זה חיובי מאוד. אני צריך לראות מה הוא מביא אל תוך ההרגל. אבל לא לבוא להגיד שאני יודע מה, זה סתם בלבול מוח, או... זה לא דבר שהוא נכון, הביקורת היא מאוד נחוצה וחשובה. כל מקרה לגופו, כן? כל מקרה לגופו. אבל חלילה לומר שאין השכל כרשות לבוא ולבדוק. יש לו את הזכות. הוא מפקח על תהליכי החיים, לבדוק האם באמת, כן, הם נעשים לרצון השם או לא. זה תפקידו של השכל. תפקידו של השכל זה לתת ביקורת, או לעורר ביקורת, האם תהליכי החיים מתאימים לגובה העליון של רצון השם בו. ואם זו הטענה שלו, אם זה השטר שהוא מנפנף בו, הוא אכן רשאי להיכנס ולבדוק בכל עת ובכל שעה שהוא רוצה. הוא מפקח על החיים. מה הבעיה? בסדר גמור. ממה אנחנו חוששים? כן. אגב, אם הוא יזהה שיש הרגלים חיוביים, לא רק שהוא יתיר להם להמשיך ולהתנהל, הוא אפילו יחזק אותם. איך הוא אומר כאן? הנה, הוא אומר מפורש. וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה, לראות מה יש במהרע למה נדחה אותו, ומה מן הטוב להתמיד בו, להתחזק בו. אין שום בעיה. אם השכל יאשר שהפעולה שאתה עושה חיובית, אדרבה, הוא ייתן לך אפילו רשות להתחזק בזה, להמשיך בזה, להתמיד בזה, בסדר גמור. אבל לא צריך לפחד משינויים. לא צריך לפחד משינויים. אז זו אחת באמת מתחבולות היצר רע. כן? אז שלא תחשוב שההרגל שלך זה משהו נחמד וטוב, כן? תדע לך, הרגלים שהם לא מפוקחים זה אחת מתחבולות היצר רע. כך הוא מכניס את התוכן המיוחד שלו לליבות בני האדם. על ידי התמדת ההרגלים וחוסר בדיקה ופיקוח. ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר רע ועורמתו להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כן, להאיץ את פעולות החיים, כן, לא לתת לאדם אפשרות לעצור, כן, להפסיק את פעולת החיים, לקטוע, לעמוד בפני הנהר השוטף של ההרגלים, לעצור אותו רגע, להגיד, רגע, אני רוצה לחשוב מה קורה כאן. אני רוצה לחשוב איך אני חי עד הים. הוא לא נותן את הזמן, הוא צריך להתאמץ, אנחנו מרגישים שכדי לעצור את עצמנו, אנחנו צריכים להתאמץ. עוד קשה. כן? התפילה, אפילו בתוך התפילה, תשימו למתפללים, השאיפה היה עוד בהשם, שמסיעו לזמור, שיחו, חניף לא אותה, ודבי בשם קודשו, רגע, רדו, תסתכל על המילה, תן לה להתפתח מול העיניים שלך, תן לך, תחזה במילה הזו, תדמיין אותה, הודו להשם, מה זה, הודו להשם קודשו, זה הרגל. זה ממית את כל התוכן, זה לא מאפשר לתוכן האלוקי שיש בתוך המילה, לכל רוח הקודש של דוד המלך. כן? זה לא מאפשר לזה לעורר אותנו. ואז נדמה לנו שבעצם, מה זה כל הפרקי? השרש בדרך עוד יוחסה לישום. מה זה השרש בדרך? זה הוא אמר ברוח הקודש, דוד המלך? את המילים האלה הוא אמר ברוח הקודש? מה יש פה במילים האלה בכלל? לא נותנים אפשרות לעולם הרוחני שגנוז בתוך המילים להיפגש עם התודעה שלנו. כי לא עוצרים. רגע, רגע. צריך להתבונן, צריך לעצור. כן? אז הוא לא נותן זמן, לא נותן רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא, לכאן הגענו פעם שבה, כי יודע הוא שאילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה אחרתה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. שימו לב מה הוא מגלה לנו. ברגע שאדם מתבונן, ותשימו לב לזה שאתם מתבוננים במילה, כן? שמתבוננים במילה ויורדים לעומקה, מה שקורה בדרך כלל, אם יש לנו את הזכות, אם יש לנו באמת באותו רגע את הזכות ואת הכוח לחשוף את התוכן של המילה, קורה לנו משהו מאוד מיוחד. מרגע זה אנחנו מרגישים, א', שעד היום אנחנו צפצפנו כצפצוף הזרזיר, ומהיום אנחנו חייבים לעשות משהו כדי להתחיל להתפלל אחרת. אם אדם זוכה באמת להציץ מעבר לפרגוד של הקריאה החיצונית. אני מניח שכל אחד מאיתנו עבר חוויה כזו, שהמילה באמת התנוצצה לו באור אמיתי, מתוך התבוננות. באותו רגע הוא ירגיש צורך לקבל החלטה שעבודת השם שלו, התפילה שלו, לא יכולה להיות אותו דבר. יכול להיות שהוא נכשל לאחר מכן. יכול להיות שאחר כך הוא קרא עוד פעם במהירות, אבל הוא כבר לא הרגיש טוב עם זה. הוא כבר הרגיש שהוא מפסיד משהו מאוד עמוק. למה? כי יש לו כבר את החוויה החיובית הזו, הוא הציץ ונפגע. או יותר נכון, הציץ ונפגש. הוא נפגש עם התוך, עם התוכן. כרגע הוא כבר מתייסר על כך שתפילתו היא מן השפה ולחוץ, כי הוא מכיר משהו אחר. יש סיכוי טוב שמכאן ואילך, הוא יתחיל לבנות לו איזה דרך של פגישה אחרת עם התפילה. יש סיכוי טוב. צריך לדעת איך עושים את זה. זה לא יכול פתאום, בבת אחת פתאום אני אתפלל בכוונה מתחילה ועד סוף. אבל לפחות הוא יקבל על עצמו להתרכז 3 דקות בתפילה, 2 דקות בתפילה, לזכות לפחות להערה נוספת של איזה אות, אני יודע, היום הוא יזכה להבין את ה... להתבונן במילה הודו, כן? לא יודע, מחר באשרי יושב בתירה, במשפט הראשון, באות הראשונה, אבל משהו הולך וקורה. מה למדנו כאן? שכל האינטנסיביות של היצר, כל הבלבול, כל ההטרדה הבלתי פוסקת של היצר, היא בעצם מבטא את החולשה שלו. כי יודע הוא, דבר שאנחנו לא יודעים, אבל הוא יודע, שאם רגע אחד יהיה לנו יישוב הדעת, אם רגע אחד אנחנו נפתח את העיניים, זה כמו אדם שעוצם את עיניו ולא רואה דבר, מספיק שהוא יפתח את העיניים שנייה אחת, הוא כבר רואה מרחבים עצומים. ברגע אחד, הוא לא צריך להסתכל הרבה, הוא רק פותח את העיניים ורואה לפניו כבר ארץ רחבת ידיים. לא צריך להסתכל יותר מדי, לא שעות ולא ימים. רגע אחד נפתחה לו עין, אני כבר רואה, כן, אני עוצם את העיניים, פותח, כיסאות, שולחנות, חלב, שטות, הכל נגלל נגד עיניי. כן? זאת אומרת, הראייה החושית ברגע אחד היא נפרסת על מרחב אדיר. קל וחומר, ראייה פנימית. רגע אחד של יישוב הדת, שהתבוננות והתרכזות משוחרת, לא עצבנית, לא, זה לא שווה. כן? הרגע שאדם הוא מתוח מדי, הוא לא מסוגל להבין שום דבר. אבל רגע אחד של מנוחת הנפש, קצת גלי אלפא, גלי לימוד, גלים, שקט פנימי, נשימה עמוקה. נשימה עמוקה, לתת לדם לזרום, לתת לחיים לזרום, ומתוך הביטחון הזה הקיומי, לחוות את החיים. ברגע שאדם חווה את מה שהוא קורא, כן? הוא חווה רגע את שאלת החיים, מי אני? למה נולדתי? לפעמים מתנוצץ איזה מין הבנה כזו, מה זה עם ישראל? לפעמים קורא שפתאום, אוי, אני שייך לעם ישראל. איזה כיף, איזה שמחה. קשה להסביר את זה בחיי היום-יום לבן אדם. אפשר לדבר עד מחר. יש הרבה ביקורת על עם ישראל, בכלל עדיף שהיינו נולדים, בכלל עם אחר, יש כאלה שאומרים, והאנגלים יותר טובים מאיתנו, והשוויצרים יותר טובים, והקנדים יותר טובים. אבל לפעמים איזה מין שקט פנימי כזה, זה קורה בזמנים נורא מיוחדים, ואז פתאום אני מבין, אוי, אני שייך לעם. איזה כיף. כן, אוי, אני יהודי. זה הרגשות כל כך מיוחדות. שבאותו רגע התחושה היא שהשתנו חיי, איזו נקודה ארכימדית, איזו נקודת מנוף כזו נפתחת, והמבט על החיים הוא משתנה. יכול להיות שדקה לאחר מכן נחזור למחשקים הרגילים, אבל החוויה, חוויית היסוד הזו שחווינו, היא תופחת על פנינו ואומרת לנו כל פעם, אתה כבר ראית, אתה הוראית לדעת, כי השם הוא אלוקים. גם שאתה מתרחק מהר סיני, אבל אתה הוראית לדעת, כל יהודי הוראה לדעת. כל יהודי הוראה לדעת, גם שהוא עושה מה שהוא עושה, וגם שהוא רחוק מתורה ומצוות, אבל בתוכו משהו הוראה לדעת, כי השם הוא אלוקים, מלמד שקרא לפניהם את השמיים העליונים והתחתונים, ואמר להם, כפי שאני אחד למעלה, כך אני אחד למטה. הקריאה הזו, הוראית לדעת הזו, זה הרגעים האיכותיים של החיים שלנו. רגע כזה מסוגל להפרות את כל השעות שלאחר מכן, ימים, חודשים, שנים וחיים, אנשים חוזרים בתשובה מכוח ההערה הזו. אנשים מקבלים על עצמם הכרעות משמעותיות של שינוי חיים. כתוצאה מהצצה אחת, רגע אחד, זז הווילון, הוא מסתכל, והיראה מראות אלוקים. ויפתחו השמיים והיראה מראות אלוקים. היצר הרע מכוון את כל פעולתו, והוא די מצליח. תגידו שלא? הוא די מצליח. אפילו שאנחנו בתוך הבית המדרש. אדם לומד רש"י, לומד תוספות, לומד ראשונים ואחרונים, לומד סוגיות בגמרא. הוא עדיין לא פתח את הפרגוד. זה עדיין עיסוק שהוא מבחוץ. למה תעמוד בחוץ? פיניתי הבית. כלומר, יש איזו עמידה בחוץ, כך אומר המסילת ישרים בהתחלה, וחלקם ייכנסו יותר אל הקודש. אומר המסילת ישרים, גם אלו שנכנסים יותר אל הקודש הם עדיין בחוץ. חלקם ייכנסו יותר אל הקודש. מהם, דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי הלכות, מהם במדרשים, מהם פסקי הדינים, אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסד. מי שלא נכנס לפני ולפנים אל תוך עולם המידות, הוא בעצם לא זוכה להצצה הפנימית. יכול להיות שכל היום כולו יעסוק בתורה. אבל אם הוא לא מציץ פנימה אל עולם המידות, רחמנה לי בבית, כן? הוא כאילו לא זכה עדיין להסתכל בפרצוף שלו עצמו. זה מעניין. אף שהוא זכה לראות הרבה חוכמה, פלפולי הלכות, מדרשים, דינים, בסדר. אבל עדיין הוא לא זכה לראייה הזו. זאת אומרת, גם אדם שמפלפל בהלכה, הוא יכול להיות מאוד לא זהיר. מאוד לא זהיר. ממש. פשוט לא זהיר. למה? כי כל עוד שהוא לא מוציא מפלפולי הלכות ופסקי הדינים עבדות לשם יתברך, הוא לא מבין שהוא מדבר עם השם יתברך ולומד את תורתו, אם אין לו את ההתנוצצות של התובנה הזו, שהוא עוסק עכשיו עם דבר השם, הוא לא זוכר למבט הפנימי. זאת אומרת, היצר יניח לו לעסוק בתורה, לפלפל המון, אבל לתפוס את התורה כולה כאיזה שעשוע שכלי אינטלקטואלי, ולא כמערכת יחסים של בורא ונברא. הוא לא יניח לו להבין את זה. וכל עוד זה לא מתנוצץ ההבנה הזו בתוכו, רגע, מה אני בעצם עושה פה? אני מדבר עם השם יתברך. עמדו ואשמע מה יאמר השם, משה רבינו. אותם אנשים שלא עשו פסח, הם באים לפני משה ואומר, לא עשינו פסח, היינו תמאים. מה אומר משה רבינו? עמדו ואשמע ואלמד ואקרא מה כתוב בשולחן ערוך? לא. יכול להיות שכן, אני פותח את השולחן ערוך, אבל לפתוח שולחן ערוך זה עמדו ואשמע מה יאמר השם. ברגע שזה נהפך לאותיות בתוך ספר, האותיות לא חיות, זה לא דבר פיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא רחמנה אמר, רחמנה אמר תקעו בשופר, כן? הקדוש ברוך הוא אמר לא תגנוב, רבי מקוץ כשהיה מגיע לפרשה עשרת הדברות, כן? לא תגנוב, היה מזדעזע כולו, היה מזדעזע כולו. מי אומר לא תגנוב? לא הבעל קוירה, הקדוש ברוך הוא אומר לא תגנוב. מי שלא זוכר להבנה הזו, הוא עדיין לא קרא את המסך. עדיין לא קרא את המסך. לא קרא את המסך עדיין. זה מעניין. וזה עיקר המלוא של יצר רע. גם אחרי אם כן שהוא מניח להיכנס לבית המדרש, אתה בפנים אבל בחוץ. אתה בפנים אבל בחוץ. מעניין. וזו הסיבה. לקמים מן הספר, כן? אפשר לקום מן הספר, אחרי שלמדת היום שלהם, להרגיש, נו, מה השתנה כבר בחיים? אז אני יודע, עוד פרק, עוד שניים, אתה יכול להיות אפילו מרוצה ושמח בכך שזכית ללמוד עוד משנה, עוד הלכה, עוד סוגיה בגמרא. אתה תופח לזמך על השכם, על היכולות שלך, והתמדה שלך, אתה יותר נבון, יותר חכם, כן? צינה מעלי ספרי אפילו, יש לך כמה ספרים על הכתף כבר, כן? אבל תכלס, מה יצא מזה בעבודת השם יתברך? במפגש עם ריבונו של עולם, מה יצא מזה? זו השאלה הגדולה. זו השאלה הגדולה. זו עבודתו. כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, שימת הלב הלימודים, היו שמים ליבם שבעצם עוסקים בתורת השם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם. תכף ומיד, כל החיים היו משתנים. אם אני עומד מול מלך, שיביתי השם נגדי תמיד. אם עכשיו אני יושב ומלמד את תורת השם יברך, ואני זוכה לשבת עם חברים פה, וביחד אנחנו עוסקים בידיעה, מה השם רוצה, אם אני זוכה להיות בתודעה כזו כל רגע ורגע, ולהבין שאנחנו זוכים עכשיו לשרת את הרצון העליון, אנחנו זוכים במידה כזו או אחרת להיות עכשיו, עושי דברו, אומרי דברו, היינו קמים פה אחרים לחלוטין. אף אחד מאיתנו לא היה דומה למה שהוא היה, לא לפני דקה ולא שניים ולא שלוש. זה באופן תיאורטי, אבל כך צריך להיות באופן מעשי כמובן. אבל תראו כמה קשה לנו לקרוא את הווילון הזה, כן? כי על מה אנחנו חושבים עכשיו שאנחנו יושבים פה? על מה אני חושב? על מה אני חושב שאני עוסק פה עכשיו בלימוד הזה? איזה מחשבות עולות בליבי? להשתדל לומר את הדברים, להבין אותם, בסדר, כן, לחדש את החידושים, להעמיק במשפטים, ללמד את תמציאת ישרים, ככה יותר לעומק, אבל עבודת השם, אתה מבין שאתה עוסק עכשיו בבירור רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה מבין? זאת אומרת, יש פה איזה שכחה, יש פה איזה משהו שלא מאפשר לדיסקט הזה להיכנס, להתחיל, זאת אומרת, צריך להתאמץ, צריך לכוון כוונה בתחילת הלימוד, צריך לעצור באמצע הלימוד, אני רואה כמה תלמידי חיים גדולים, שבאמצע הלימוד פתאום עוצרים. יש אחד, רב חשוב מאוד, באמצע הלימוד פתאום הוא עוצר איזה שלוש דקות. 200 תלמידים יושבים, 150 תלמידים יושבים, והוא ככה תופס את הראש, ואני חושב לעצמי, מה הוא חושב שם מתחת? מה, הוא לא יודע מה להגיד על המשל... מה, הוא לא יכול לקרוא את הפסקה? תתחיל לקרוא, מה? מה, הוא יותר, הוא פחות טוב מאיתנו? מתחילים, ואולי מן איזה דבר, דבר, דבר. הרצאה קולחת, שוטפת, מה יש? פתאום הוא נעצר. שם ככה את היד. אני לא יודע מה הוא חושב שמתחת, הרבה מי מסיק אותי. שלוש דקות שלמות, אנשים יושבים, חלקם יושבים ככה מחכים. חלקם מסתכלים עליהם, מנסים להבין מה קורה שם. חלקם משתעממים, מפעקים, כל מיני. יש מישהו שמתקתק איזה אס-אמס, מישהו כותב, כל אחד בהתנהגות אחרת. ואני חושב לעצמי, מה הוא עושה שם מתחת לידיים? אני חושב שזה הוא עושה, את מה שלמדנו פה עכשיו. הוא מנסה להבין מה הוא עושה פה בכיתה הזו בכלל. לפני מה הוא מדבר, את דברי מי הוא אומר, מה המגמה, הוא עוצר שלוש דקות במצוות נפש החיים, פרק ד' שער לימוד תורה, בנפש החיים, שמדי פעם רשאי לעצור את לימודו ולחשוב בשבילי, בשביל מי הוא לומד, לשם מה הוא לומד, מה המטרה בכל זה? לא לעצור את המגמתיות של הלימוד באיזו תובנה נמוכה של תועלת אישית, פרטית, או סתם הרגל, כי צריך ללמד, אז מלמדים, נו. הוא חושב, הוא מעמיק, מה התכלית, לאן זה זורם, לאן זה הולך. באר קרוע, חפרו השרים, קרוע נדיבי עם. באר חפרו השרים, באר האמונה, חפרו השרים, האבות הקדושים, הם חפרו את באר האמונה. קרוע נדיבי עם, הוסיפו עומק על גבי עומק, מחוקק במשענותם. זאת אומרת, כל מה לברר את המגמה, בבחינת קריאה, בבחינת חפירה, אחרי זה קריאה, אחרי זה עוד יותר, כן? עד שמגיעים להבנה שלמה של הדבר. נראה שבזה הכל תלוי. כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם. עומק האמת שהיה נחשף לנגד עיניהם, היה מתעמת עכשיו עם כל הרגלי החיים. כן? ואז מי יחיה מסומו אל? אוי לו למי שמטיל תליתו בין ארי ולביאה, בשעה שנזקקים זה לזה. כלומר, בשעה שמגלה אדם את יחסו לקדוש ברוך הוא, את יחסו לאמת, אז כל השגרה, השגרה הבינונית, השטחית של חיי היום, אפילו המעשים הטובים, אבל השגרתיים, שלא זכו להעמקה, כל אלו מתייצבים מול האמת, והאמת באה איתם חשבון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אדם הוא לא מושל כל עוד הוא לא, כל עוד הוא לא יסתכל מעבר לוילון. לא. אז מתחיל להתפתח פה תהליך של תשובה. תרף ומיד שהוא מציץ אל מעבר, מסתכל בפרצופה של האמת, מתעורר בו רצון עז, רצון עז לשפר את מעשיו, לטפח. ודאי שמיד היו מתחילים להינחם מעשיהם, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם. מה זה חרטה הולכת ומתגברת בהם? חרטה הולכת ומתגברת שהרצון החדש שנחשף ונתגלה, הוא היה חורט את רישומו על הרצונות הקודמים ומשנה אותם. יש פה מחיקה של הכתב הקודם, זה נקרא חרטה. חרטה שאתה חורט על הלב את הרצון החדש, זה נקרא חרטה. מה אתה חורט? הרצון החדש כל כך חזק שהוא תובע מהלב לסור למשמעתו. חרטה. אם כן, בשעה שאתה חורט את הכתב החדש, אתה מוחק את הכתב הישן. אתה מוחק את הכתב הישן. או יותר נכון, כשאתה חורט את הכתב החדש, הרב וינר הביא פעם משל, משל למלך שרצה לעשות כתר מלוכה מאוד מאוד יפה. אז הוא קרא לכל אומני המדינה, כל אומני הצורפים ובעלי המקצוע, האומנות, מי יעשה את הכתר? כל אחד יראה את העבודה שלו, בסוף הוא בחר באחד מהם ואמר, תעשה לי את הכתר. והוא התחיל לעשות את הכתר, הגיע כמעט לסופו, לקראת הסוף, משיכה קלה הוא עשה עם האחרת שלו, והקו יצא קצת מחוץ למקום, לא כמו שצריך. הביאו לפני המלך, הוא הביא את הכתר לפני המלך והתנצל לפני המלך ואמר, אדוני המלך, הנה, כמעט והשלמתי את העבודה ברגע האחרון. קרה מה שקרה. המלך מאוד כעס, היה זהב, יעלומי, משהו מאוד יקר. מאוד כעס עליו, נזף והרחיק אותו מלפניו, ואז הוא, בהיקבץ בתולות שנית, הוא אסף את אומני המדינה, הפעם, קרא, לעוד אנשים הוא קרא, כן? מרחקים יותר גדולים, ואז הגיעו עוד אומנים, והגיע אחד, אומן יוצא מגדר רגיל. אמר לו המלך, תיקח את הכתר הזה, תיקח את הכתר הזה, ותראה מה אפשר לעשות. האומן הזה, לקח את הקו שיצא מחוץ לשורה, ומתח אותו בצורה כזו שהוא השתלב, עם כללות, כן, הקישוטים. ואז יצא עוד יותר יפה. הוא לקח את הקו המקולקל ושילב אותו בתוך המבנה הכללי. אז החרטה, הרבה פעמים, זה שהאמת החדשה שהתנוצצה מול עיניי, עכשיו היא כל כך חזקה ועירה, שבעזרתה אני חורט וגם את הרשמים הקודמים, את ההרגלים הלא טובים, את המעשים הטובים אבל הקטנים, גם אותם אני לוקח למקום יותר גבוה. אז החרטה מסלקת את הרע, מה שצריך לבאר מתוך הנפש מתבאר, חלקי הטוב הקטנים מתחזקים ומתעמקים, להתמיד בו ולהתחזק בו, כמו שאומר בהמשך, זה עניינה של החרטה. היו מתחילים להינחם, והייתה החרטה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. כלומר, אין להם שייכות לחטא, כן? קודם כל, תיקון החטא בתיקון הרצון, אחרי זה בתיקון המעשה, כלומר, החטא היה מסתלק לגמרי על ידי זה שמתוקן הרצון ועוזבים את המעשה. כי כל חטא שאדם עושה, הוא יונק בעצם, הוא מתקיים בשתי קומות. קומת הרצון לחטא וקומת המעשה עצמו. על ידי החרטה אנחנו מנתקים את החטא משתי, כן, המקורות האלו, או משתי ההופעות האלו. גם הצד השורשי של החטא, שזה הרצון הרע, וגם הצד המעשי שלו. אז הנה, הנחמה והחרטה זה שייך לביאור החטא בתוך הנפש, כן? בפנימיות, ועזיבת החטא זה למעשה. ודאי שמיד היו מתחילים להנחם מעשיהם, והייתה החרטה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. זה נקרא לגמרי. והרי זה מעין הצד הפרעה הרשע שאמר, תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. אם כן, פרעו, זה היה הגורם האנושי, זה היה הגורם האנושי שנפשו הייתה בעצם אכסניה. הוא היה הפונדקאי של היצר. הוא היה הפונדקאי של יצר. כן? ברשותנו להחליט אם אנחנו נהיה הפונדקאים של יצר רע, או שאנחנו לא רוצים אותו. תסתלק מכאן, לא רוצה אותך. פרעו הרשע, הוא היה הפונדקאי של יצר רע במיטבו. יצר רע זה כוח רוחני, שהוא צריך את נפש האדם כדי שיוכל לפעול את פעולותיו. יש בעלי חיים, יצורים, שהם לא יכולים לפעול, אלא אם כן נכנסים בגוף של אדם. טפילים, הם מתפרנסים מתוך גוף האדם, הם אוכלים את החלבנים שלו, את השרירים שלו, הם בתוך גוף האדם מתקיימים פרים ורבים, דורות על גבי דורות, אבל הם חייבים את גוף האדם. אתה חייב להיות נשא שלהם, אתה לא נשא שלהם, הם לא יכולים להיפתח. יצר רע הוא גם כזה. הוא כוח רוחני מופשט לחלוטין. אין לו שום אחיזה במציאות שלנו, אלא אם כן הוא רוכב על נפש אנושית. כאשר הוא נכנס לתוך הנפש האנושית, הוא מתחיל לפעול או לאחז בצינורות ההופעה שלו. צינורות ההופעה שלו זה הדמיון, זה הרגש, זה רצון האדם, כן? זה מידות האדם. כל הכוחות האלו, הנפשיים, אלו צינורות התגלות שהכוח הרוחני הזה שנקרא יצר הרע, דרכה הוא מתגלה. הוא מגלה את כוחו דרך הצינורות. כן? כמובן, בתנאי והצינור פתוח ופנוי להובלה, מה שנקרא. אם אותו הצינור הוא מקודש בקדושת השם יתברך, אין סיכוי ליצר בשום פן לאחז בו, ואז הוא חוזר לעמדה המופשטת שלו. כן? אז הוא חוזר לעמדה המופשטת שלו. אין לו אחיזה במציאות. הוא מסתלק. כמו שהוא היה לפני חיית אדם הראשון, הוא היה חיית השדה. הוא היה ערום מכל חיית השדה, אבל הוא היה בחוץ. כל הדיאלוג שלו עם האדם היה מבחוץ. כן? אחרי זה הוא נכנס פנימה. זאת אומרת, בהתחלת הבריאה, הוא באמת היה כוח רוחני שחיפש אחיזה בהכרת האדם כדי לפעול. זה היה ניסיון. ברגע שהוכשל אדם הראשון, הוא כבר מדבר מבפנים. כלומר, שאני אומר היום, אני רוצה, אני כבר לא יודע מי אומר את זה. אולי זה אני, אולי זה יצר רע, אני לא יודע מי אומר את זה. אני לא יודע מי מתלבש בתוך הדיבור שלי. כן? או ששכינה מדברת מתוך גרוני, או שיצר רע מדבר מתוך גרונו של אדם. זה בדיקה, זה כל עבודת המוסר. כל עבודת המוסר זה בעצם לזהות את ההתלבשות, זה הזהירות. לזהות את ההתלבשות של יצר רע בתוך המעשי. במידת התארה, שם זה זיהוי של יצר רע בתוך המחשבות. מחשבות הלב. כן? אבל עבודת הזיהוי היא עיקר עבודתנו. אם כן, פרעו הוא היה הדמות, ומצרים היא הייתה התרבות שבעצם נתנה ליצר רע את התנאים האופטימליים ביותר לגידול והתפתחות. כלומר, המגפה הזו, יש מגפות שמתחילות באפריקה. האיידס מתחיל באפריקה. איפה התחיל מחלת היצר רע? מצרים. זה אחד מהמקומות, כן? ששם היצר מתפתח יפה. לשם הוא הולך, שם הוא דוגר, שם הוא מתפתח. ומשם הוא הולך לארצות אחרות. לארצות אחרות. אז ממילא, כשאנחנו מסתכלים על התנהגותו של פרעו, מזה אנחנו יכולים לדעת התנהגותו של יצר רע. אתה רוצה לדעת התנהגותו של יצר רע? לך לפרעו. כמו שבעל שם טוב, היה שולח כל מיני תלמידים שלו, הוא היה שולח אותם ל... כפרים נידחים בקצה העולם, כדי לראות התנהגות של פלוני אלמוני, לעמוד על איזה הנהגה מסוימת, הנהגה של הסתפקות במועט, הנהגה של יראת שמיים, הנהגה כזו או אחרת. כן? לך תראה, שם יש את ההופעה. תסתכל על התנהגותו של אותו אדם. שב יום, יומיים, שלוש, תתבונן בהליכותיו ותחזור לכאן, ספר לי מה ראית. אתה רוצה לדעת איך פועל יצר רע? אתה רוצה לדעת את התחבולות שלו? אתה רוצה לדעת את כל דרכי המלחמה שלו? לך למצרים. שם תמצא איזה. תתבונן ותצא חכם מחוקה. אולי זו הסיבה שבאמת התורה מביאה לנו קצת את ההתנהלות של המצרים מול עם ישראל כדי ללמד אותנו. וזה המשפט שהוא מביא כאן. והרי זה מעין עצת פרעו הרשע שאמר, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר. בדיוק כמו שאמרנו מקודם. זו הייתה מטרתו, לא לאפשר שום מהלך של מחשבה והתפכחות. וברור מי אני ומה חיי. זה עניינם. שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי ייתנו לב או ישימו עצה לנגדו. אז איך כתוב אצלכם? איך כתוב אצלך אישי? לא, אני חושב שבכל זה שונה במילה אחת. שהיה מתכוון?
שלא לבד.
שלא לבד, נכון?
שלא לבד.
אז זה הנוסח הנכון, כי אצלי זה לא מובן, שהיה מתכוון שלא לבד, לא רק. אצלי כתוב שהיה מתכוון שלא להניח להם. כן? אז אם אתה קורא ככה, שהיה מתכוון שלא להניח, רווח כלל לבלתי יתנו לב, אלא היה משתדל. מה זה היה אלא? רק אם נגיד שלא, כן? שהיה מתכוון שלא לבד להניח להם, לא רק, אלא נוסף על זה, עוד דבר נוסף. לכן הנוסחה הזו היא נכונה יותר, אני אקרא את זה ככה דווקא. שהיה מתכוון שלא לבד, שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב. או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבה מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. זאת אומרת, הוא רצה למנוע מהם למעשה את שתי צורות המלחמה, את שתי צורות המלחמה ויצר רע. קודם כל הוא רצה למנוע מהם, כן? את האפשרות להתקומם כנגדו, במלחמה פיזית, אבל יותר מזה, הוא רצה למנוע מהם את המלחמה הרוחנית. מה זה מלחמה רוחנית נגד פרעה? מלחמה רוחנית נגד פרעה, פירוש הדבר שיהודי בזמן העבודה, כן, או בזמן התנחתה, הוא בעצם חושב, כן, ונזכר שהוא בנו של אברהם אבינו. וכמו שאברהם אבינו נלחם נגד נמרוד, ככה אני אלחם נגד פרעה. אני מייצג את הקדושה בעולם. ובתור מייצג הקדושה בעולם, פרעה עושה לי ככה? תכף הוא מיד הוא נהפך לחשמונאים. מה עשו החשמונאים? מעטים מול רבים. מכוח מה זה? בדיוק התזכורת הזו. זה מה שאמר להם אביהם. הם גם כן קצת פחדו לצאת נגד כל היוונים. מה אמר להם אביהם? אלוקי אבותיכם, אלוקי השמיים והארץ, אלוקי אבותיכם, הוא יעזור לכם. הוא הזכיר להם מי יוצא בצבאותינו, את מה הם מייצגים בעולם. זה המלחמה הרוחנית. ממילא, מתוך המלחמה הרוחנית, אז גם המלחמה הפיזית נעשית. הוא ניסה להפריע להם את שתי התזכורות האלה. גם שלא יכלו להכיר מלחמה פיזית, וגם לא מלחמה רוחנית. שכחה מוחלטת, ענן השכחה של מצרים. ענן השכחה רבץ עליהם בכל הרמות, עד 49 שערי טומאה. מצב נורא. כן. שהיה מתכוון שלא לבד שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב וישימו עצה נגדו במלחמה, עצה נגדו, נגדו במלחמה, נגדו זה מלחמה פיזית. אלא, היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות. מכל התבוננות שהיא. מה זה מכל התבוננות שהיא? כל התבוננות, הכוונה היא שלא יצליחו בכלל לחשוב, כן? מה עושים בנו? איך השפילו אותנו? זה התבוננות יותר רוחנית. לא יותר פנימית. כי בדרך כלל, אדם שהוא סובל, אדם שמרביצים לו, שמקים אותו, באופן ספונטני הוא מנער מעליו את הבן אדם. זה אינסטינקט. אפילו בלי לחשב יותר מדי מחשבות. גם את זה הוא הפריע, שהאינסטינקט לא יהיה קיים, אפילו ההרגל הזה לא יהיה קיים, וכל שכן שלא יצליחו להגיע למחשבות יותר עמוקות לבירור דרכם. אגב, חז"ל אומרים שבתחילת עבדות ישראל ומצרים, המצרים הניחו להם יום אחד בשבוע, את יום השבת. הם הניחו להם יום השבת, והם היו חוזרים מוצאי שבת מאוד חזקים. המצרים ראו שהם לא יכולים לשבור אותם. הם לא יכולים לשבור אותם. אז הם הבינו שמשהו כאן לא קשור. הם שאלו את עצמם, היצר הרע חשב, התעמק, ואז הוא הבין שיש להם את יום השבת. מה הם עושים ביום השבת? הם לא נחים רק מנוחת הגוף. הם חשבו שישראל ינצלו את השבת רק למנוחת הגוף. אבל הם חזרו מהשבת כמי שהיה בעולם הבא, מלאים כוחות, מלאים אמונה בגאולה, באבותיהם, זה בדיוק העניין. הם התבוננו בשבת, ואז הם חזרו לעבודה בעוצמות בלתי רגילות, לא הצליחו לשבור את רוחם, ואז הם ביטלו מהם את יום השבת. אבל עדיין השאירו להם מגילות גאולה. כך אומרים חז"ל במדרש. היה להם מגיל, מה זה מגילות גאולה? יהודים הסתובבו בכיס, הסתובבו עם כל מיני קלפים שהיה כתוב עליהם, פסוקים, הבטחות אלוקיות שהובטחו לאבות, מה שנאמר לאברהם, ליצחק וליעקב. ובזה הם היו מתבוננים בשעת העבודה, לפעמים. לכן כתוב שהנוגסים היו עצים, כן? מקים אותם, כן? היו מקים אותם. למה מקים אותם? כי הם עצרו רגע להסתכל במגילות של הגאולה. המצרים לא ידעו מה הם עושים בדיוק. אבל כאשר הם היו מסתכלים במגילה הזו, אפילו הסתכלות אחת, היו חוזרים לעבודה בעוצמה גדולה. אז כתוב, עמדו ושרפו, המצרים, שרפו את המגילות. ואז העבודה התחילה להשפיע. ברגע שהם ניתקו ממקורות המחיה הרוחניים האלו, שבת ומגילות של גאולה, אז יש כבר את הכוח להפיל את זה. כן.
הכל טוב ויפה, אבל
אני
חושב
שכתוב
שהם עמדו אבן עזרא כותב בפרשת שלח לך. מה כל העניין באמת שייך את המרגלים?
כן.
כי אי אפשר היה שדור של עבדים יגיע לארץ ישראל. עכשיו, אם אני אומר למעשה שנוצר מצב, כל העניין למעשה שעם ישראל יצא מעבדות לחירות, אז אם זה ככה אותו דור שיצא ממצרים, גם כן זה שיכול בסופו של דבר לרוב ולבנות את ארץ ישראל. עכשיו, לפי שיטת אבן עזרא, יש קושי מסוים להבין את זה. למה אותו דור לא נכנס לארץ ובנה אותם?
מה אתה בעצם שואל? על איזה מהדברים שאמרתי? בואו נעזוב את אבן עזרא. מה אתה שואל? מה הקפיץ אותך בדבריי להגיד את זה?
לא, כל העניין של העבדות למעשה של ההסתכלות, התבוננות, הרי לכאורה אחרי שעם ישראל קיבל את התורה, היה לו הרבה יותר זמן להתבונן, הרבה יותר זמן לבנות את עצמו.
כן.
שנתיים למעשה זה פרק זמן מסוים שבן אדם יכול לבנות את עצמו. יכול להסתכל על המציאות בצורה שונה.
כן, אז מה אתה שואל?
אז למעשה, לפי שיטת אבן עזרא, אם כל מה שעם ישראל עבר זה עדיין לא מספיק, כדי שעם ישראל יהיה מספיק חזק, צריך דור חדש שיקום כדי לבנות את ארץ ישראל, כדי לבנות קומה חדשה.
כן. אתה אומר, הגאולה לא נשלמה עדיין. כי אגב, יש 5 לשנות של גאולה. יש 5 לשנות של גאולה. כן. והוצאתי, והצלתי, ולקחתי, וגאלתי, והבאתי. גם הביאה לארץ ישראל זה לשון גאולה 5. שלמעשה באמצעותה יוצאים אל הפועל הגמור כל לשונות הגאולה הקודמים. כל עוד אין ביאת הארץ, גם לשונות הגאולה הקודמים הם לא בשלמותן. לשון החמישית מוציאה מן הכוח אל הפועל. טוב, לא נשלמה עדיין. מהלך הגאולה לא נשלם. זה לא דבר שנוכל כרגע אולי להיכנס, לבטור גם שאני יודע להסביר אותו היטב. יש גם את הערב רב שמלווים אותנו לאורך הדרך כידוע. אלה אותם השיגים. שמעורבים בתוך עם ישראל, גם הם תורמים את תרומתם, כן? גם הם מאירים כל מיני פצעים, זורים מלח על הפצעים של עם ישראל. יש כל מיני סיבות לזה. אבל ככלל, כן? ככלל, המגמה לפחות של מצרים הייתה באמת להכניס אותנו למצב של שכחה מוחלטת של יסודות הקיום, גם הפיזיים וגם הרוחניים. בואו לא נתקדם כרגע קדימה, אנחנו רוצים בעיקר לעסוק כרגע בהבנה הזו של מה הייתה מגמתו של יצר רע, כן, הפרעוני. לשכח מאיתנו יסודות הקיום. זה הנקודה, כרגע, לפחות. תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה. שהיה מתכוון שלא לבד שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב וישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבה מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. כן יצאת היצר הרע ממש על בני האדם. כי איש מלחמה הוא ומלומד בארמימות. איש מלחמה ומלומד בארמימות, ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. איש מלחמה ומלומד בארמימות. איש מלחמה זה נוגע למה שאמרנו לפני כן. כן? להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם. איש מלחמה זה גבורה. הגבורה זה הנחישות, הרציפות, הקביעות, ההתמדה. זה איש מלחמה. כן? ומלומד בארמימות, זה העצות והתחבולות. כלומר, זה כמו אדם שיודע, כן? הוא יודע איפה נמצא המתג המרכזי. הוא יודע לחבות את כל האורות בבת אחת. אתה רוצה לחבות את כל האורות, אתה מתחיל לחבות מתג פה, מתג שם. אתה לא יודע פה מפסק הראשי. אתה מתחיל לחפש אותו, אתה לא יודע. אם היית יודע איפה המפסק הראשי, היית יכול לחבוד את הכל, ברגע אחד כל המדינה חשוכה. איש מלחמה ומלומד בארמימות, הארמימות זה בעצם אותה הידיעה העמוקה שיצר רע יודע. יודע איך לנתק או איך לפגוע, איך לפגום, כמו שאמרנו, ביסודות הקיום של האדם. כתוב שיצר רע יושב על פתחי הלב, הוא יושב בתוך הלב. הוא יודע שהלב זה דבר מאוד מרכזי, כן? הלוואי שהיינו יודעים כמוהו, עד כמה הלב הוא חשוב. כן? עד כמה חשוב לשמור על הלב מכל משמר. מכל משמר נוצרה לבך בני, כך אומר, כן? שלמה המלך בספר משלי, מכל משמר נצור לבך, נצירת הלב, אל תיתן חלך לזרים. כל העזרות של שלמה, הן בעצם עזרות שנועדו למקד את האדם בנקודות האסטרטגיות של נפש האדם. של חיי אדם. יצר רע יודע את זה. מי פתי יסור הנה? התורה היא זו שמלמדת את הפתאים חוכמה. ללמד לפתאים עורמה. התורה, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. התורה היא תבלין. היא מלמדת אותנו באיזה נקודות להשקיע את המאמץ. מה עם הנקודות ששם הכוח הזה משקיע את עיקר מאמציו? אם תטפל בנקודות האלה, לא תיפגע. והנה אחת מעמידת הזהירות. ההתבוננות והפיקוח אל המעשים, זה הפעולה הייתי אומר, שוברת את כוחו של היצר יותר מכל פעולה אחרת. יותר מכל פעולה אחרת. ההתבוננות והפיקוח, אם אתה מתחיל לשלוט על המעשים, אתה גוזל מידיו את חומר הגלם העיקרי להופעתו. שהרי הוא מופיע דרך המעשים שאינם נבחנים ואינם מפוקחים. ברגע שאתה תופס את החלק הזה, זה כמו שסילקת את הלכלוך מהבית, אכבר כבר לא יופיע כאן, אין לו מה לחפש פה. אם אין לכלוך, לא יבוא אכבר. אין לו חומר גלם כבר. הפיקוח על המעשים זה שליטה בחומר הגלם המרכזי של יצרו. כך יצא את היצר כן, כי איש מלחמה הוא מלומד בארמנות, ואי אפשר להימלט ממנו, אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. הוא מה שהנביא צובח ואומר, שימו לבבכם על דרככם. הנה, זו היצאה המרכזית. שימו לבבכם על דרככם. זהו. זה כל התורה כולה על רגל אחד. כל התורה כולה על רגל אחד, שימו לבבכם על דרככם. הנביא צובח ואומר, אמירה כללית, כן? כדרכם של נביאים, האמירות שלהם אמירות כלליות, כן? צובח ואומר, מה זה צובח ואומר? זה סימן ששכינה מדברת מגרונו, לכן צובח ואומר, הוא נפעל על ידי כוח אלוקי שגורם לו לדבר, כן? צובח ואומר, ותישאני רוח, שימו לבבכם על דרככם. אמירה מאוד כללית, שימת הלב על כל דרך ודרך. ושלמה אמר בחוכמתו, כן? שלמה, כן? הוא כבר מדבר בחוכמה, כן? הנביא מדבר בנבואה, ושלמה מדבר בחוכמה. חכם עדיף מנביא, כך אמרו חז"ל, חכם עדיף מנביא, באיזה מובן הוא עדיף מנביא? הוא לוקח את המאמר הכללי של הנביא, שימו לבבכם על דרככם, והוא נותן לו, כן? הסבר. הוא עושה ידיים לתורה, כן? הוא עושה אוזניים לתורתו של חגי. חגי, שימו לכם דרככם, משהו מאוד כללי. האמירה הכללית הזו היא אמנם מספיקה לנשמתנו, נשמתנו מבינה יפה את שפת הכללים, אבל אנחנו זקוקים להסברה יותר מפורטת. בא שלמה ועושה אוזניים לתורה. איזן וחיקר משלים הרבה, שעשה אוזניים לתורה. עד שבא שלמה, למה הייתה משולה התורה, אומרים חז"ל? לסיר שנמצא על גבי האש, ואין איש יכול לקחת אותו, כי אין לו אוזניים להוציא. עד שבא שלמה ועשה לו אוזניים, וכל אחד יכול ליהנות ממה שיש בתוך הסיר. כך התורה. עד שלא בא שלמה, היה קשה להבין את התורה. היה קשה. שבא שלמה עשה משלים, איזן וחיקר משלים הרבה. אז גם פה רואים שלמה, למעשה, הוא דן, הוא מפתח ומרחיב באופן המתאים לשכלנו, לצרכים הדמיוניים שלנו, כן? הוא מרחיב את המשמעות של שימו לבבכם על דרככם. אל תיתן שינה על עיניך, הוא אומר, ותנומה לאפאפיך, ינצל כצבי מיד, וכציפור מיד יקוש. יש פה צבי, יש פה ציפור, יש פה דוגמאות מעולם הטבע שממחישות לנו את המודל הרוחני. שימו לבבכם על דרככם. נו, כללי. אבל תעשו את זה כמו שעושה זה הצבי, כמו שעושה זה הציפור, כן? שהם חרדים שלא להתאפס ברשת, כן? לא לאבד את חייהם, כך גם אתה. יש פה הרבה הסברות שמתבוננים בזה, כבר מתעוררים יותר. מתעוררים יותר, כי פה אנחנו גם סופגים את המסר, גם דרך צינור הדמיון והרגש, זה מעורר את הרצון שלנו. זה שלמה המלך. וחכמינו זיכרונם, כן. כן. אי אפשר להימלט, אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. כן, אני חושב שההבדל זה כמו טקטיקה ואסטרטגיה. כן? חוכמה רבה זה חוכמת הפרטים והשקפה גדולה. כלומר, יש את הטקטיקה ויש את האסטרטגיה. אסטרטגיה זה החשבון יותר כללי. כן? הטקטיקה זה איך לעשות את הדבר. זאת אומרת, צריך גם את המבט הכללי, לדעת שיש לנו מלחמה מול יצר רע, ויעדינו זה בעצם להתגבר עליו, אבל עכשיו צריך גם את הטקטיקה, איך תעשה את זה בחיי היומיום. כן? חוכמה רבה והשקפה גדולה. התורה כולה יש בה גם את הצד האסטרטגי, כן? יש בה גם את הצד הטקטי. בראתי יצרה, בראתי לו תורת טבלין. כן? את שני הדרכים היא נותנת, שהרי תורה מביאה לידי זהירות. היא מביאה לידי זהירות, זה הפיקוח וההתבוננות על כל מעשה ומעשה. כן. מהו הצד האסטרטגי? מהו הצד הטקטי של התורה? המצוות. כל מצווה זה עיצה ספציפית למצב שונה בחיים. כן? כל מצווה היא מטהרת את המעשה. היא מטהרת אותו ולא נותנת שום אופן אחיזה ליצר. אז זה הצד הטקטי. יש גם את הצד האסטרטגי של התורה. כן, באופן כללי. האמונה, כן. אז חוכמה רבה והשקפה גדולה. זה כנגד הטקטיקה והאסטרטגיה של יצר. וחכמינו זיכרונם לברכה אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מה הוסיפו חכמינו? יש לנו את חגי, יש לנו את חגי שאמר דבר כללי, שימו לבכם את דרככם, שלמה פיתח את ההבנה המוסרית הזו, וחכמינו, כן, על מה הם דיברו? פה במקרה הזה אנחנו רואים שהם דיברו על השכר. השכר. כל השם אורחותיו בעולם הזה, כלומר, מי שמקיים הלכה למעשה, את השימו לבבכם על דרככם, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא? אפשר להבין בשתי אופנים. זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, כי למעשה הוא מושיע אותו. זאת אומרת, האדם הזהיר, אפשר להגיד שלמעשה הוא מושיע את הקדוש ברוך הוא. תנו עוז לאלוקים. תנו עוז לאלוקים. מה זה תנו עוז לאלוקים? למה ריבונו של עולם לא מתגלה? למה הוא לא מתגלה מספיק? למה יש הסתר פנים? בגלל שאתה לא זהיר. כלומר, כשאתה לא זהיר, בעצם במעשיך אתה מחשיך ולא מאיר. כי המעשה שלך הוא לא שדה התגלות של ריבונו של עולם. הוא לא שדה התגלות של רצון השם יתברך. כן? כמו שהסברנו. מעשה שהוא לא מפוקח ולא זהיר, למעשה הוא שדה התגלות של כוחות אחרים. או, במקרה הטוב, הוא שדה התגלות של טוב קטן ומצומצם. טוב קטן ומצומצם. אני יודע איזה קרן אור קטנה בוקע דרך המעשה. אמרנו, אדם שיושב ולומד בית המדרש, לא נוכל להגיד עליו שהוא עושה מעשה רע. כל שכן אם הוא זוכה באמת להבין את מה שהוא קורא, ולהתקדם, כן, בהבנת התורה. בסדר. אבל עדיין חסר פה את המימד של, כמו שאמרנו, לפני מי אתה עומד. עמדו וישמע מה אמר השם. החיסרון של המימד הזה, זה בעצם חיסרון בהתגלות רצון השם יתברך. אז חוסר זהירות, זה בעצם מיעוט בהופעת שם השם. אז כל מי ששם אורחותיו בעולם הזה, העולם הזה שצריך זהירות, העולם הזה שהוא בבחינת חושך, לילה בו תרמוס כל חייתו יר, העולם הזה שהוא נמשל ללילה, מי ששם, שם, מעריך, מודד, מחשב מעשיו, כל השם אורחותיו בעולם הזה דווקא, זוכה, הוא זך, מתוך שהוא זך, הוא גם רואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אז אפשר להגיד גם שהוא מושיע את הקדוש ברוך הוא, ואפשר להגיד שהוא גם רואה בישועתו, כי יש לו את הכלים להיפגש עם האמת הגדולה העתידה. זאת אומרת, זה ברור שמי שלא עסק בבירור האמת בחייו, גם שתופיע האמת הגדולה העתידה, אין לו מה לעשות כאן. כי הוא לא מסכים עם האמת הזו. לא קורה לנו שאנחנו מתנגדים לפעמים לאמיתות גדולות, בגלל שאנחנו לא במדרגה עדיין. אגב, זה יכול אפילו להיות חבר לחדר שלנו. זה יכול להיות חבר לחדר שהוא מאוד נמרץ בעבודת השם, מאוד מתקדם, מאוד דורש מעצמו, אבל הופעת האמת הזו היא גורמת לי רוגז ועצבנות פנימית. זה לא מתאים לי. אז אני רוצה לעבור לחדר אחר. או שאני מפתח כלפה בהתנגדות. זה נקרא מורדי אור. כלומר, יש מצב שאדם מורד באור. למה הוא מורד באור? בגלל שהוא לא זך לקבל את זה. והנה אנחנו רואים שדבר פלאי קורה. יכול להיות שיעברו כמה חודשים, ואנחנו עצמנו מתקדמים בעבודת השם, ואז אותו אדם הוא החבר הכי טוב שלנו. מה, לא קרה לנו דבר כזה? קורה לפעמים. פלוני אלמוני בתחילת השנה, אני ראיתי אותו, היה לי קשה איתו, למה כל מן שידר לי תביעה. תביעה. לא, הוא לא אמר לי מילה, אבל בעצם המדרגה שלו, ראיתי האור הזה שהוא יצא ממנו, התביעה הזו, הוא אומר, אתה לא בסדר, כאילו. ואני לא יכול להשלים עם תוכחה מן הסוג זה. לכן לא יכולתי לסבול אותו. חלפו 5 חודשים, אני מוצא את עצמי, חבר הכי טוב שלו, פילי פלי. זוכה ורואה בישות. מתוך שהוא זך, זה נקרא זוכה. לא לזכות בפייס או בלוטו, כן? זה לא אומר שאתה זך אם אתה זוכה. זוכה ורואה, אתה זך, ומתוך כך אתה רואה. יש לך עיניים לראות, להנות, האור מתוק לעיניים. יש לך אפשרות להנות מישועתו של הקדוש ברוך הוא. שמעתי מישהו אומר, המשיח היה בא עכשיו. אני לא יודע אם הוא היה מוצא אותנו מוכנים. לא יודע, יכול להיות שהיינו קצת כועסים עליו, שהוא הגיע מוקדם מדי. זה לא פשוט לחיות בצילו של משיח, בצילו נחיה, זה לא בדיוק פשוט. כן? זה לא פשוט. לחיות בצילו של משיח, זה תביעה מאוד מאוד חזקה. וכל שאנחנו שומעים בכל רבותינו, אני יודע מה, הרב גאון כל הזמן אומר לנו,
הוא בקושי מעיז להגיד משהו בבית המדרש. אני יודע, ישמעו, לא ישמעו. הוא משם, בתחילו ורחימו, הוא אומר איזה משהו. לא יודע אם היה רוצה הרבי גאון לבקש את מה שבאמת הוא רוצה מאיתנו. יכול להיות שלא היינו בכלל יכולים, לא היינו שומעים לו, לא יודע, לא היינו. יכול להיות שלא היינו שומעים, זה אולי תביעה חזקה מדי, תכן שהיינו מעדיפים להעלים עין, כן, או לסתום אוזן, לא יודע. לפעמים זה הסיבה שרב לא אומר דברים לתלמידים בגלל שהם לא יכולים. אני זוכר רב בנימין הרלינג, השם יקום דמו, מקדומים, שנהרג לפני כמה שנים, שם בהר גריזים. הרב בנימין הרלינג, אני זוכר, הוא היה, זכיתי ללמוד בישיבה באלון מורה, 6 שנים, זכיתי להיות במחיציתו בקרבתו לפחות. ופעם אחת הוא אמר לי, זה יהיה באמת לעילוי נשמתו, פעם אחת הוא אמר לי, לא זוכר בעקבות מה הוא בחר להגיד לי זה, שאלתי אותו את השאלה, משהו כזה, פתאום הוא מצא נכון להגיד לי, היה פלא, משהו מאוד נדיר שהוא משתף תלמיד, בדברים כאלה, הוא אומר לי, אני חשבתי אולי לעזוב את הוראת המבוגרים, הוא לימד אותנו, היינו כבר בחורים, אני יודע, בני 22, 3, 4, 5, קשה לי קצת פה, אני חשבתי לעזוב הוראת מבוגרים, אמרתי לו, הרב, למה? למה אנחנו מאוד, מאוד נהנים? לא, אנשים מבוגרים, דרכם סלולה, הם לא כל כך מקשיבים, זה קשה מאוד לעצב ולחנך. אני חשבתי לחזור להוראת ילדים, אולי שם אפשר יותר לחנך, כך הוא אמר. קשה. מי יודע כמה הוא שמר בתוך ביתנו ולא אמר לנו. הרב בנימין הרלינג, שדרכו מהחיים, כל מי שקורא את הספר שלו, כדאי לכם לקרוא את זה, אם רוצים לדעת מה זה יראת אלוקים, תקראו את הספר של הרב בן, הספר לזכרו. פשוט פלאי, כמה דברים הוא שמר בביתנו ולא אמר לנו. כי לא היינו מקבלים. מה לעשות? כנראה שזו הייתה הסיבה. אני זוכר שפעם אנשי אלון מורה רצו שהוא יהיה רב ביישוב. חיפשו רב ליישוב. היום הרב לבנון שם רב. אבל לפני שהרב לבנון, ליקים לבנון הגיע, אז שמו עיניהם על הרב בנימין. הוא היה מקדומים, אבל הוא לימד בישיבה באלון מורה. אז פרנסי הציבור שלהם, הרב פליקס, הרב בני קצובר, הם באו, כן? לרב בניין אמרו, אנחנו רוצים שאתה תהיה רב של היישוב. טוב, הוא התנגד כמובן באופן נחרץ ביותר, אבל הם ממש, איך אומרים, ירדו לחייו, לא הניחו לו. אז הוא אמר, אני מוכן בתנאי אחד להיות רב של היישוב, שאתם תעשו מה שאני אומר. אתם מוכנים? טוב, אספת חברים. מגיעים לאספת חברים, הרב בנימין לפני כולם. טוב, חברים, באמת, תראו, הרבה זמן כבר באים אליי, משכנעים אותי. תראו, אני מוכן לנסות, אבל התנאי שלי הוא חד משמעי, שתעשו כל מה שאני אומר. נגמרה השפה. לא, בסוף הוא לא היה רב, אגב, כפי שאתם מתארים לעצמכם, לא יודע מה הייתה הסיבה, אבל אחרי שהוא הפיל את התנאי הזה, התפזרה השפה, לא חזרו אליו, כן חזרו, לא יודע, לא סיפק אותו, הוא לא היה רב. אבל תעשו מה שאני אומר. הוא ידע שאם הוא יטיל את התנאי הזה ממילא רבנותו, תראה מה פרק. כנראה שאת זה הוא ידע. זה מאוד קשה. מאוד קשה. כל השם אורחותיו בעולם הזה הוא ראוי. הוא זך מספיק כדי לראות בישועתו של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להסתופף בצל האור הגדול ולא להתחרד. לא לפחוד, לא להזדעזע. והתהלכתי עמכם בגן עדן. והתהלכתי עמכם. שתהיו הולכים עמי ולא תזדעזעו, כך אומר רש"י. והתהלכתי, והולך אתכם קוממיות, אתם תהיו זקופי קומה, תוכלו לקבל את האור שלי, כי תהיו זקים. ואיך תהיו זקים? איך תהיו זקים? כי הייתם במידת הזהירות. טיפחתם את קומת היסוד של ההתבוננות במעשים, ועל קומת היסוד הזה אחרי זה צומח כל בניין המוסר. מהזהירות הוא בא לזריזות, מהזריזות לנקיות, מהנקיות לפרישות, כך זה מתגלגל עד רוח הקודש ועד תחיית המתים בכלל. אבל הכל מתחיל בקומת היסוד הזו. כן? הכל מתחיל, העבירו יצר הרע מלבכם ותהיו ביראה אחת. כן? פרשת שבוע שלנו. העבירו יצר הרע מלבכם. כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. ופשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו אין בכוחו להינצל, לא שצריך פה לעצור. טוב, בואו נעצור כאן, פעם הבאה בעזרת השם, נסיים את זה בנחת.